הרב בני לאו.
פרק הרביעי במגילת איכה מחזיר אותנו אל הקינה הגדולה על ירושלים, על האובדן, על החורבן, אבל הפעם העיניים נשואות יותר אל דמות, אולי אל דמות אחת מיוחדת. כשהפרק שלנו פותח באיכה יועם זהב ישנה הכתם הטוב, תחשבו על הביטוי הזה, כתם טוב, אומר לנו המדרש שהכוונה של ירמיהו הנביא ביועם זהב ישנה הכתם הטוב, כוונתו דווקא אל המלך יושיהו. הזכרנו אותו בפרק א', נגיד את זה עוד פעם אחד, אבל קודם כל תסתכלו על התמונה הזאת, יועם זהב, נכון? באופן פשוט אנחנו מדברים על זהב שהוא נוצץ, ויועם זה כמו עמום שלא רואים את האור שלו, ובמקבילה ישנה הכתם הטוב. זאת אומרת, מי שהיה נחשב לכתם טוב בתוך הבגד שלו, הוא הופך להיות לדהוי, הוא הופך להיות לחסר אור. התיאור הזה של יועם זהב ישנה הכתם הטוב, מתואר במדרש כביטוי אל קינה מיוחדת ליושיהו מלך יהודה. גם ההמשך של הפרק בפסוק כף, רוח אפנו, משיח השם, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו, נחיה בגויים. באופן פשוט, אם היינו צריכים לכוון את זה אך ורק אל קינה על החורבן עצמו, על חורבן בית המקדש הראשון, אז היינו אומרים שברור שמי שהוא משיח השם שנלכד זה דווקא צדקיהו. אתם זוכרים שבין הבורחים מירושלים היה המלך צדקיהו, שהוא זה שברח מירושלים ונתפס בדרך, כנראה באזור מעלה אדומים, בדרך ליריחו, והבבלים תופסים אותו ומעקרים את עיניו. אבל מעניין שתרגום ארמי למגילת איכה אומר על הפסוק שלנו, רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם, מלכה יושיהו דהב האהוב עלינו כנשמת רוח חיים דאפנה. המלך יושיהו שהיה אהוב עלינו כנשמת רוח חיים שבאפנו. זאת אומרת, הנלכד בשחיתותם זה על המוות של יושיהו במגידו. זה לפני, הרבה שנים לפני החורבן, זה 20 שנה. קוראים לו רוח אפנו, שאנחנו בעצם מאמינים שהוא נותן לנו את נשמת החיים, הוא נותן לנו את הרוח של החיים, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. זאת אומרת, הוא יצליח להעביר אותנו את ימי המלחמות הגדולות, תחשבו על ירושלים, שבקרבות הגדולים שבבל משתלטת על העולם, ומצרים עולה לעזרת אשור, כלומר, כל האימפריות נלחמות זו בזו, וחשבנו, אומר ירמיהו, שהוא, רוח אפנו, הוא המשיח, הוא משיח השם שבצילו נחיה בגויים. איזו אכזבה, איזה ייאוש, אנחנו לא עמדנו בדבר הזה, ויושיהו נלכד בשחיתותם, זאת אומרת, בשחיתותו של העם שאותו הוא הנהיג. הדבר הזה של התיאור של נלכד בשחיתותם, הפך להיות בתלמוד אחר כך, לדימוי לרבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, שגם כן בתקופה שאחרי מרד בר כוכבא, אחרי גזירות אדריאנוס, הנהיג את העם גם בגדלות גדולה, גם בתורה גדולה. מספר התלמוד שיום אחד הם ישבו, תלמידיו הגדולים, רבי חייא, רבי ישמעאל, היו יושבים יחד איתו ולומדים את מגילת הקינות, והשאירו שם פרק אחד שלא למדו, כנראה צריך לומר פרק ד', כי פרק ה', אנחנו נגיע מחר, זה לא לעניין הזה. אבל הם השאירו את זה לא פתור, את הפרק הזה, ואז פתאום כשהם הולכים הביתה, נפצע איכשהו רבי יהודה באצבעו, ואמר לעצמו, פסוק מתהילים, רבים מכאובים לרשע, מגיע לי, כך אומר רבי יהודה הנשיא. אומר לו התלמיד החבר הגדול שלו, רבי חייא, לא, אבונותינו הם גרמו לך, שכתוב, רוח אפנו, משיח השם, נלכד בשחיתותם. זאת אומרת, כל מה שקורה לך, זה קורה לך כי אנחנו אשמים ולא אתה אשם. הפרק הזה, פרק הרביעי, הקינה הרביעית, היא חוזרת אל ההשפלה הגדולה של ירושלים, אל הדמויות העלובות שבתוכה, אבל בעיקר היא מדברת על ההחמצה הגדולה. היינו יכולים להיות במקום אחר, איבדנו את התקווה, חשבנו שנצליח, ולא. ובסוף הוא אומר לבת אדום, זה דבר נורא מעניין, תמיד יחד עם האלבון של החורבן שבא לנו מבבל, אנחנו לא שוכחים את השכנים שרקדו על הגגות. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. יש לנו חשבון ארוך ארוך עם האדומים ששיתפו פעולה עם הבבלים בכיבוש ירושלים ובחורבן. תמיד אנחנו נקרא לבת אדום, אתם זוכרים את זה גם מתהילים, שאנחנו אומרים זכור השם נכון לאדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. השמחה הרעה של האדומים על חורבן ירושלים היא מופיעה גם אצל הנביאים, גם בתהילים, והנה כאן גם במגילת איכה. אנחנו לא שוכחים את האלבון עם עם האויבים שהחריבו אותנו, יש לנו דיאלוג אחר, אבל עם השכנים ששמחו לעידנו לא נשכח ולא נסלח.